רשלנות רפואית בחיבור למוניטור בהיריון. החל מהשליש השני להיריון, מצטרף גורם נוסף למסע ההיריון שתפקידו לנטר ולבדוק את פעילותו התקינה של העובר בתוך הרחם. בסיום ההיריון, הוא אף יסייע לתיעוד הצירים של היולדת כך שיהיה ניתן לקבל החלטה בנוגע להליכי הלידה שלה. מוניטור הוא מכשיר רפואי טכני המסוגל להעריך את דפיקות הלב של העובר והצירים בקרב היולדת. המכשיר מבוסס על גלי קול אולטרסוניים, המשדר בתדר גלי וקולט בחזרה כל שינוי בתדרים בעקבות דופק העובר. אז מה נחשבת רשלנות רפואית בחיבור למוניטור בהיריון? כיצד בדיקת המוניטור עשויה להשפיע על מהלך הלידה? ומהו גובה הפיצויים הממוצע ברשלנויות מסוג זה? תפקידו של המוניטור במהלך ההיריון. מוניטור נחשב למכשיר יחסית מדויק, שמסוגל לאתר תרחישים אפשריים של סיכון בקרב העובר. מעבר לכך, זוהי אינדיקציה לתנועתיות העובר שתאפשר ליולדת ולצוות הרפואי לוודא שמצבו של העובר תקין. רשלנות רפואית בחיבור למוניטור עשויה להתבטא בחיבור לקוי, בחוסר רווחון של להטת דופק ובהיעדר בדיקות או טיפול מתאימים וכן במצב שבו לא בוצע מוניטור, חרף ההנחיות הרפואיות בהריונות. מה יחשב כרשלנות רפואית בחיבור למוניטור בהיריון? אם נגרם כתוצאה מהחיבור למוניטור, יהיה החיבור אליו או התעלמות ממצאיו נזק כלשהו ליולדת או לעובר. ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית. נטל הוכחת הרשלנות במקרה זה יוטל על התובעים, שיצטרכו להציג חומרים רפואיים מתאימים וחוות דעת מומחה שמוכיחים כי קיים קשר סיבתי בין הנזק והרשלנות. במקרים שנוגעים לחיבור למוניטור, הרשלנות תצטרך להתבסס גם על מבחן, הרופא הסביר. במילים אחרות, זהו מצב שבו בודקים האם בכל מצב אחר היו מתבצעות פעולות או נלקחות החלטות סבירות, שלא התקיימו כלל במקרה המדובר. אם התביעה לא תציג מטעמה רישומים רפואיים מסודרים ומלאים בנוגע לאותו הריון, נטל ההוכחה יועבר אליה. במקרה זה, התביעה תנסה להוכיח כי לא נגרמה רשלנות ולכן אין מקום לתביעה ולתשלומי פיצויים. מקרה לדוגמה, חשיבותו של המוניטור באבחון סיכונים לעובר. בשנות ה-80 הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים בגין לידת תינוק שלקה בשיתוק מוחין. היולדת הגיעה לבית החולים כשהיא בשבוע שנחשב להיריון עודף, כשבועיים לאחר המועד המשוער של לידתה. התובעת הושפזה במשך שבועיים ובוצע לה מעקב רצוף. הלידה עצמה התרחשה בלידת וואקום והתינוק שנולד הגיח ללא סימני חיים. בוצעו ניסיונות החייאה של כ-10 דקות על פי כתב התביעה, שהביאו לכך שהתינוק החל לנשום בכוחות עצמו. לאחר מכן, הוא עבר למחלקת הפגיעה בבית החולים. בכתב התביעה נטען שהיולדת חוברה למוניטור, אך ההגנה הצהירה כי באירוע מדובר עדיין פעלו בישראל רק מכשירי מוניטור בודדים ולכן קיים סיכוי גבוה כי היא כלל לא חוברה למוניטור מעולם. במשפט עצמו, טענה האם שאיננה זוכרת את הפרטים המדויקים. לפיכך דחה בית המשפט את טענותיה. לדבריו, אם האם עצמה איננה זוכרת פרט כה מהותי כמו חיבור למוניטור, אין כל סיכוי שהרופאים עצמם יוכלו לזכור אותו. לאחר שרישומי בית החולים הוכיחו כי באותו בית חולים נמצא באותו הזמן מכשיר מוניטור אחד בלבד, קבע בית המשפט כי בכל זאת היה צריך לערוך בו שימוש כלפי הלידה המדוברת. התובעים מצידם מסרו שהיולדת עברה מספר בדיקות מוניטור בימי האשפוז, אך לא במהלך הלידה כלל. ממקרה זה אפשר ללמוד על חשיבותו המכרעת של המוניטור, הן לאורך תקופת האשפוז כאשר מדובר ביולדת שנשארת להשגחה עד ללידה או בעקבות סיבוכי הריון כלשהם והן במהלך הלידה, על מנת לוודא שכל פרוצדורות הלידה לא מערערות את תפקודו של העובר המצוי ברחם. כיום מתבצע שימוש נרחב במוניטורים בכל חדרי הלידה הקיימים ולפי נעלי בתי החולים. יש לבצע בו שימוש שוטף לטובת כל היולדות באשר הן. מצוקה עוברית וניטורה במוניטור. אם נגרמה בעיה בעקבות החיבור למוניטור, או התעלמות מסימניו, לא מתקיימת כל דרך לאתר מצוקה עוברית. זוהי תופעה מסוכנת שעשויה להתרחש לא רק בלידה עצמה, אלא גם במהלך ההיריון ובה פוחת החמצן שהעובר מקבל. בשלב זה, גובר הסיכון לחייו באופן משמעותי. מצוקה עוברית מתבטאת בין היתר בהאטת קצב הלב והפחתה בתנועתיות העובר. לכן מקפידים הצוותים הרפואיים להדגיש כי יש לגשת ולהיבדק בכל מקרה שבו פוחתת התנועתיות. אם נצפתה האטת דופק במוניטור לעובר שגילו מעל 26 שבועות, יש לקבל החלטות מיידיות לגבי המשך ההיריון ולשקול את דרכי הלידה שלו. הגורמים למצוקה עוברית. מצוקה עוברית שבה מתרחש דלדול החמצן ברחם, נגרמת ברוב המקרים מכריכת חבל הטבור סביב הגוף או הצוואר. חבל הטבור המעביר חמצן, מזון ומינרלים איננו מתפקד כצינור העברה תקין במצב שבו הוא כרוך סביב איברי התינוק. גורם נוסף הוא בעקבות טראומה בטנית, מכה, חבלה או תאונה שחוותה האישה וגרם לפגיעה בחבל הטבור עצמו. המצב שבו העובר מאבד חמצן, מכונה תשניק סב לידתי. תופעה זו מאפיינת גם עוברים שנמצאים בתנוחה מסוימת או מצבים מסוכנים כמו קרע ברחם והיפרדות שלייה. כמו כן, אם היולדת סובלת מסוכרת הריון ולחץ דם גבוה, היא תוגדר בקבוצת הסיכון לסבול ממצוקה עוברית. נזקים אפשריים בעקבות מצוקה עוברית. כשהעובר נמצא במצוקה בעקבות הפחתת החמצן, עשויה להיגרם לא פגיעה מוחית קשה. במקרים חמורים הדבר עשוי להגיע גם למוות. לכן ישנה חשיבות גבוהה מאוד לאבחון יעיל ומהיר של מצוקה עוברית. על הצוות הרפואי לתת את הדעת לכל סימן חשוד לרבות הפרעה בקצב הלב, דופק מהיר או איטי, הפחתה בתנועות העובר ואף ירידת מי שפיר המדגימה צבע עכור. חשוב לזכור. לעניין הרשלנות הרפואית, חשוב לזכור שאת תנועות העובר האם מסוגלת להרגיש היטב בחודשים מתקדמים. לכן היא נדרשת לעקוב אחר הנושא באופן אישי ולפנות לגורם רפואי במצב שבו התנועות אינן מורגשות ולאורך זמן לא סביר. הצוות הרפואי יבדוק את תנועתיות העובר וחמות מי השפיר באמצעות אולטרסאונד, אם תדווח על חוסר בתנועות עובר והמוניטור ידגים מצב תקין. אם קיים חשד סביר מטעם הצוות הרפואי למצוקה עוברית, עליו לקבל החלטה מקצועית ומהירה ככל האפשר לגבי חילוץ העובר בדרך הבטוחה ביותר מרחמה של היולדת. לרוב ישקלו לידה מכשירנית או ניתוח קיסרי דחוף. מה גובה הפיצויים שאפשר לקבל על רשלנות רפואית מסוג זה? שאלת השאלות לגבי תביעת הרשלנות הרפואית היא לגבי גובה הפיצויים הנפסקים. במקרה של רשלנות רפואית בחיבור למוניטור בהיריון, הפיצויים יוכלו להגיע למאות אלפי שקלים. במקרה לדוגמה, נולדה תינוקת הסובלת מפגיעה רב-מערכתית הכוללת פגיעה מוחית, פיגור שכלי, שיתוק שפתי קשה בארבע אגפיים ועיוורון. היולדת עצמה, המוגדרת בסיכון, מפאת גילה המבוגר, גיל ההיריון וטיפולי הפוריות שעברה, נמצאה בעלת מיעוט מי שפיר. בבדיקת מוניטור שנערכה לה, נצפו שינויים בדופק העובר ועל כן מבחן הרופא הסביר קובע, שהיה צורך להשאיר את היולדת למעקב בבית החולים לצורך מוניטור מדי שעתיים והתייחסות לכל חריגה בנתונים. למרות זאת, היולדת שוחררה לביתה. בית המשפט קבע כי הרופא התורן נתרשל בפיינוח ממצאי הבדיקה וחשל מלהבין את הסיכון שבו נמצא העובר. בית המשפט פסק לתיק זה פיצויים של קרוב למיליון שקלים.